שלום לכם, אהובי ידיי מרב רבותיי. השיעור הזה נמסר לזכות יוכבד פייגה בת מיכל יהודית בתיה בתוך שאר חולי ישראל, ואנחנו נדבר בסייעתא דשמיא על איגרת של מרן הרב זצ"ל והפולמוס על פרשנותה על פי הספר היקר והמאיר, הספר או יקרות. בשנת תרע"ז, לפני קצת למעלה מ-100 שנה, שהה מרן הרב בלונדון. זה היה לאחר שפרצה מלחמת העולם הראשונה, בעוד הרב בדרכו לוועידתה העולמית של אגודת ישראל, אשר תוכננה להתקיים בגרמניה בשלהי תרע"ד. הרב הוברח לשוויץ ושהה שם עד חורף תרע"ו. אז הגיע לאנגליה והתמנה לרבה של קהילת מחזיקי הדת שבלונדון. מרן הרב היה פעיל מאוד בקהילה היהודית שם, הן בענייני הפנימיים, הן ביחסי עם השלטונות, הן גם בכל הנוגע לדאגה לתושבים שנותרו בארץ ישראל וסבלו חרפת רעב. לא פחות מכך העסיק אותו רבות נושאי קימומה של מדינה יהודית בארץ ישראל, ואף ניסיון להקמת תנועה פוליטית דגל ירושלים. כאמור, אחד מהתחומים שבהם ראה הרב חובה לעסוק היה נושאים שלטוניים הקשורים ליהודי המדינה. מטבע הדברים, וכנגזרת מהתקופה, מלחמת העולם הראשונה, אחד הנושאים שעמדו על הפרק היה גיוס יהודים לצבא, וליתר דיוק, גיוס רבנים ובני ישיבות לצבא האנגלי. נושא זה נידון מצד השלטונות עם הרב הראשי באותם ימים, הרב דוקטור יוסף צבי הרץ, שחי מ-1872 עד 1946. הוא היה הרב הראשי ליהודי בריטניה מ-1913. אבל הרב קוק סבר כנראה שמסריו של הלאה במגעיו עם השלטונות חיוורים מעט, ובוודאי לא חד משמעיים די הצורך, כפי שהוא היה רואה לנכון לבטא. הרב ראה חובה לעצמו להבהיר לרב הרץ את עמדתו בעניין, בתקווה שמסרים אלה יגיעו בסופו של דבר אל האנשים שבידם סמכות ההכרעה. היום יש בידינו כמה מאגרותיו של הרב על הרב הרץ, ובאחת מהם אנחנו רוצים למקד את עיוננו. מתברר שאיגרת זו זכתה במהלך הדורות מאז, בייחוד לאחר הקמתה של מדינת ישראל, לשתי פרשניות מנוגדות זו לזו. אסכולה אחת רואה בו אמירה מוחלטת, עקרונית, גורפת וכללית של הראייה, וממנה היא מבקשת לגזור תוצאה והשפעה ישירה על שאלת גיוסם של בני הישיבות ותלמידי חמים לצבא הגנה לישראל, היינו לצבא יהודי המוכר לנו היום במדינת ישראל. אסכולה אחרת גורסת שלא נאמרה מסריה של אותה איגרת, אלא שעתם ולמקומם ולפי האוכלוסייה שבה הדבר נוהג, קרי אומות העולם הנלחמות זו בזו, ואין מכאן אפילו בדל ראיה על שאלת גיוסם לצהל של הבחורים בימינו. אלה בכור ואלה בכור, ומאחר שאין חולק על הטקסט עצמו, אך יש החוקים בפרשנותו, דין השאלה היה צריך להישאר לכאורה בלא הכרעה. ולא היא. דומה שבעניין זה אפשר לבסס הכרעה חד משמעית לאחת מהפרשניות על ידי שימוש במתודה השוואתית. כתב יד של הרב קוק אשר פורסם לאחרונה וזורה אור על גישתו המהותית של הראייה לסוגיה. הרי בריא שאין לך כדברי הכותב עצמו כדי ללמד ולהעיד על גישתו ופרשנותו למשנתו. במה דברים אמורים? האיגרת נשואת דיוננו מתפרסמת בקובץ איגרות הראייה ג', איגרת תתי"ד בעמוד פ"ט הצדי ב', אשר נשלחה כאמור אל הרב דוקטור הרץ בכף באדר תרע"ז. הרב מבהיר בה תחילה שהוא כותב את הדברים לא בשמחה אלא כמאולץ. מכאובי הזמן הרובצים על העם, על התורה ועל בני הישיבות, מטילים עליו חובה קדושה לנסות את כוחו להצלתה של עמדת תורתנו הקדושה במדינה. לדידור מדובר במטרה מוגדרת הכרחית מעין כמותה, להציל את נשמת היהדות בממלכה זו. בריא לו בוודאות גמורה של שלילת פטור בני הישיבות מעבודת הצבא עלולה להביא לקריסת הישיבות ממש, נופלות בלא תקומת חלילה, כמו שהוא כותב. אם כן, הרב קוק תובע במפגיע מהרב הרץ בהיותו רב הראשי ליהודי בריטניה בזאת הלשון: על כן זאתי שאלתי ודרישתי מעת הדרת כבודו יכיר נא את האחריות הגדולה שבמשרתו הרבה, וידע שכעת הגיעה השעה שיעשה את הצעד הנכון להציל משהו יקר לנו מחיים. אל יסוג אחור ואל יפחד. בתור עומד בראש היהדות הכללית של הממלכה לפני הממשלה, עליו לדרוש בגודל נפש הזכויות המגיעות לנו בצדק על פי חוקי הצדק של משטרה המדיני. הרב מנמק את הדרישה במונחים של צדק ושוויון המחייבים משטר כזה שנוהג באנגליה להתחשב בנימין הנפשיים של כל דת ואמונה. הוא מבחין בין משקל הלימוד בדת הנוצרית ובין משקל הלימוד בדת היהודית. אם בדת הנוצרית לימוד הדת ייחודי למתקשר לכמורה, הרי בדת היהודית הכל חייבים בלמידה ואין איש פטור ממנה. כותב הרב: הישיבות לא נוסדו מעיקרן רק בשביל התכלית להעמיד לנו רבנים. הישיבות בישראל מעולם היו ואינן מקדשי תורה, שאנו חייבים חובה תורית שלא יתחסרו מאיתנו בכל מדינה. כשם שלא יהיה על הדעת שממשלה נאורה תורה על החרבת בתי כנסיות ושריפת ספרי תורה, כך בעניין החרבת הישיבות. זאת ועוד, שוויון זכויות אין משמעו שהכל עושים אותו דבר. כשם שמניין ימי חג של דת אחת שונה ממניין ימי חג של דת אחרת, ולא עולה על הדעת שעל דעת הממשלה לדרוש אחידות, כך אין לבני דת אחת, אם לבני דת אחת אין מניעה מגיוס ואילו דת אחרת יש מניעה, אין מקום להחלת מדיניות האחת על האחרת. ממשלה מוסרית מתעלה מעל בנאליות שוויונית. לכן, לאור האמור שגיוס בני הישיבות יוביל לקריסת עולם התורה, וקריסה כזאת היא בנפשנו, הממשלה צריכה להימנע מגיוס בני הישיבות. שום לחץ מדיני לא יוכל להסיר מאיתנו את החובה הקדושה הזאת. זאת ועוד, הנזק הממשי באי גיוסה של כמות כוח אדם מזערית ואינה משמעותית לכוח הלוחם, ואין הנזק שווה. כותב הרב: על כן זאתי דרישתי ודרישת כל היהדות הנאמנה, כל הרבנים וכל יראי השם וחושבי שמו הנאמנים בכל לב לעמנו ותורתנו, שהדרת כבודו יציג את הדרישה הזאת בכל תוקפה ולא שום מורך לב לפני הממשלה, לקיים את החופשה לבני ישיבתנו כאשר כבר ניתנה, מבלי שום לב אל המעמד שהיה נהוג עם תלמידי התיאולוגיה הדתית של בני הדתות האחרות אשר בממלכה. הרב קוק אינו מהסס להוסיף שרק אם כזאת יעשה הרב הרץ, אז ורק אז יהיה נקי מהשם ומישראל. לצד עיקרו של המכתב עצמו, צורף בסופו תזכיר בירור דברים, הכולל הרבה יותר מהמכתב עצמו, מקורות תורניים הנוגעים בדבר. So to summarize what we just said, they were drafting boys into the army when the Rav Kook was in England, and that included yeshiva boys. And Rav Kook felt Rav Hertz wasn't being strong enough, who was the chief rabbi of England, of Great Britain. So he sent him a letter and he told him that you have to be strong and you have to tell them that Jewish boys can't serve in the army if they're in yeshiva, because it'll destroy our yeshivas, and you can't compare it to Christianity, because by us Jews, everybody learns. Everybody has to learn, not just people who are going to be priests, not just people who are going to be rabbis have to learn Torah. Everybody has to learn Torah. And therefore you can't destroy the yeshivas, they're our life. He wrote a very strong letter to Rav Hertz, that he has to represent the Jews correctly and tell them that he can't draft yeshiva boys. And he even added sources from the Torah. ענייננו נודעת למקורות אלה חשיבות רבה לא פחות ואולי יותר מקורו של המכתב, שכן בחלק זה מובעים מקורות שהם למצער לכאורה מחייבים וגם נצחיים ואינם תלויי זמן ומצב מסוים. So the Rav adds sources that don't depend on any time, because the question is, would the Rav's opinion about boys serving in the English army, yeshiva boys, also apply to the Rav's opinion today, what he would say today about yeshiva boys serving in the Israeli army? And he quotes Gemaras. Bein ha-mekorot mitzuyanet bikortam shel chazal besota daf yud al melech tzadik ke'asa melech yehuda shenanash v'chala b'raglav mipnei she'asa nagariya b'talmidei chachamim hagam she'medubar b'chizuk ha'arim lekrat melchama im basha. Od nizkeret bikortam shel chazal al avram avinu shegam hu asa nagariya b'talmidei chachamim v'yarg et chanichav lidei beito במלחמתו עם ארבעת המלכים, והגם שרב קובע כי מלחמת מצווה גדולה מאוד הייתה זו, מלחמה שמן השמיים הסכימו על ידו, על פי תענית חפה א' עמוד א', בכל זאת נענש אברהם ונשתעבדו בניו במצרים 400 שנה על שגייס תלמידי חרמים למלחמה. ונכון נהג המסע בשמואל ב', פרק ח', פסוקים ד' עד ה', שלא גייס למלחמה, רבנן דפתחי במסכת על פי סנהדרין מ"ט עמוד א', אב שבזה הפר את מצוות המלך. וכל זה משום, כותב הרב, שעל פי המסורת התלמודית היא לא תוכל להיות נדחית גם מפני ציווי של כל מלך ושליט. ושמת אומר, אין הדברים האמורים אלה בנושאי משרות רבניות, ורק אותם אין לגייס, אך אין מניעה לגייס את בחורי הישיבה. הרב דוחן נחרצות פרשנות כזאת וקובע, שתלמיד חכם נקרא כל שתורתו אומנותו, בעיקר עסק שלו בדברי תורה, ולא גרע כוחו כלל ומתעסק בעסק כדי פרטן את פנסתו ולא לתאשר, כיוון שבכל עת הפנאי הוא שב לתורתו. So the Rav here quotes numerous sources of people who were criticized that they drafted תלמיד חכמים. Asa, מלך יהודה, was a tzaddik, was criticized. Avram Avinu was criticized, even though his war was a Mochemes Mitzvah. Amasa was criticized, wasn't Megayis L'Molchama, the rabbis who were learning. And he was correct. And it doesn't matter if you make a little bit of Parnasa on the side. The important thing is a person who's focused on his learning, that's his main focus in life. He's Pater from any army service. As long as he's not working to get rich. And the Rav mentions other sources, how important it is to learn Torah, so that we win the war. So by David, so by Alexander. So the Rav hopes that a memshala ne'ora, an enlightened government, will not subordinate themselves to the ruach hagasa hamoni, to the crude spirit of the masses, but rather lahokirat asridim asher Hashem kore, to appreciate those remnants that God calls, those that learn Torah, and through that they can win the war. As Sof Davar, the Rav writes, al kein tamidei chamim haoskim b'torah, hem hem meginim al haaretz, ve'ozrim la'atzlachat hanashek haleumi, lo pachot v'gam yoter mikol chel halochem. U'mizeh tocaa betucha shel mamlacha idealit, המכרת את הוד הקודש, לא תקוף את התלמידים השוקדים על דרתי התורה, לבטל את תורתם, ולעסוק בעבודה גשמית שאינם מסוגלים לה. And therefore, תלמיד חכם ולומד תורה, they are protecting the land. They are helping the war effort. No more and no less than everybody who's actually fighting. And this will bring to a definite result that an ideal kingship that recognizes the holy splendor will not force, compel students that are learning Torah to be mevatel their Torah and to involve themselves in gashmius. So we don't have Rabbi Dr. Hertz's answer, but from another letter that the Rav writes, Igeret HaRa'aya, Igeret Taf Taf Yudalid, 4 days after the first letter, the 24th of Adar, Taf Reish Ayin Zayin, 1917, it would appear that Rav Hertz was offended by the words of Rav Kook. Dr. Hertz, Rabbi Hertz, saw them apparently as suspecting ill of him in a way that's not based, doesn't have a strong basis, and therefore the Rav says, I never suspected you, it was just to give you a strong spirit against anybody who's criticizing you. The Rav writes, V'ani adana v'nafshai shisha omed borosh איזה משרה כללית שנמצאים בתוך הזרמים שונים צריך תמיד אימוץ לרוחו לחזקו לא דודו. And I know about myself that if you have a general position and there are all these different groups, you need chizuk, you need courage, you need encouragement. חזם אסרו לנו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה היה לך לעזרני ומיד אמר לו ואתה יגדל לה כוח השם ועץ הקטן מדליק את הגדול ואשרי הדור שהגדולים נשמים לקטנים. The Chazal tell us in the Bavli 89a that Hashem said to Moshe, you should have helped me. And then he says, you should be empowered. And a small piece of wood is madlik, will bring into flame a big piece of wood. And fortunate is the generation that the big people listen to the small people. So Rav Kook is making himself very small in front of Rabbi Hertz. So the question is, does this stay in the realm of ideas, philosophy, or does this translate into action? So, מתיאור קורות חייו של הרב קוק באותה עת, עולה שלא זו בלבד שהרב קוק העניק תעודות הסכמה לרבנות כדי לחלץ רבנים מחובת הגיוס לצבא, אלא הוא עשה זאת ביד רחבה לא רק כמותית אלא גם איכותית. So, you see that Rav Kook was giving smicha for the rabbinate in order to free people from the army. And he was doing it in a broad way, quantitatively and qualitatively. He wasn't checking too much. And even those who mamish, according to their Yediyas HaTorah, weren't fitting for smicha, they still got smicha from him. And not only that, but the Rav gave it, even though he didn't have an official title, to give such tu'udot. Dr. Chaim Lifshitz, in his Sefer Shivchei HaRe'aya, explains what the Rav was doing. Let's see the words of Dr. Lifshitz. לפי החוק, פטורים היו הרבנים, חזנים ושאר כלי קודש מחובת השירות בצבא הבריטי. אם הייתה בידם תעודה על משרתם, חתומה על ידי רב נודע, הרב העניק תעודות כאלה בלא בדיקות וחקירות יתרות. ריבוי התעודות הניע את שלטונות הצבא לחקור אחר מידת החרדיות של בעלי התעודות ושלחו בלשים לעמוד על מצפוניהם. According to the law, the rabbis and other religious functionaries, if we'll call them chazanim, other klei kodesh, were patur from serving the British Army if they had a document which was signed by a Rav. So the Rav was giving out these documents without checking very much. And this caused the authorities to investigate and see if these guys are for real. One winter Shabbos day, a young man dressed in regular clothing comes to the house of the Rav. He turns to Reb Shimon Glitzenstein, who is the Rav's personal secretary, and he says that I'm a secret policeman. I was sent to bring the Rav to be cross-examined in the police station, but since he's a Yid, he doesn't want to bother the Rav's Kedusha Shabbos. But when Shabbos ends, the Rav has to appear without pushing it off, without waiting, in the police station. Rav Shimon tells the Rav, but it didn't make any impression on him, and he continued his Seder Hayom as always. After Avdala, he went with Rav Shimon to the police station, and the Shliach was waiting there, and he introduced the Rav. And this British officer looked in this big, thick folder filled with smichas that the Rav gave, and he asked the Rav if he recognizes his signature. And when he got a positive answer, he said that in this document, you testify about the person who has this document, that he is an ishtati mitsuyan, he's an excellent religious person. And we checked him out, and he doesn't even go to shul on Shabbos. Over 9 months we were investigating him. So Rav Kook answered that he certified this document because he had a Teudat Rav given by Rabbi Werner, a Zichron HaLevrach, a person you can rely on. And not only that, but the Gabayim of the shul in North London declared about this man that he was their Rav. And therefore what I did was according to the law. So the Mefaked HaMishtara, the officer, looked at the Rav and then turned to Reb Shimon and said, tell him that the accusation against him has been proved 100%. It turns out that he tried with fictitious methods to release young people from army duty, and the law of such a serious sin in the army court is death. But I see that the Rav is a innocent person, Tmimuto shel harav, and therefore I'm going to let him go this time. Wow. So after they came home and they were drinking their Motzei Shabbos tea, Rav Shimon said to the Rav that after this serious warning, you have to stop. And the Rav said, Adrabba, דפקח שעב שסכנת הנפשות הממשית עומדת בפני הנשלחים לחזית מבוררת היא, ואילו לגביי בתור משתדל ומליט לסכנה מפוקפקת ואינה ודאית, ומעוד שתעודתי מסודרות, מתעודתי מסודרות בהתאם לחוק ואינם פיקטיביות כלל, אינני מוצא רשות לפתור עצמי מחיוב של הצלת נפש מישראל מיטה ודאית, אף אם מעמיד אני את נפשי במצב של ספק סכנה. So Rav said, Adara, but now I'm going to do it even more. Because they're in definite danger, but my danger isn't so definite. And besides, when my rabbinic documentation, my tzmicha, isn't fictitious, and therefore I'm not going to absolve myself from the obligation to save them from definite death. So this brought to a very serious argument. After the birth of the state of Israel, what would the Rav hold about Bnei Yeshiva serving today? He was so liberally freed people from the army back then. What would he say today? So that, Mirtz Hashem, is our avoda in the next shir. And in the meantime, this was very fascinating. So please stay tuned for the Hamshech HaDvarim. Belina, we shall continue. Thank you for listening. Shalom, shalom, sweetest friends.